שלום לכם אהובה ידידיי מורי ורבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו בנושא ימהות הזמן על פי הספר אב בדעת. ובשיעור הקודם ראינו שהרב דסלר נותן משל לזמן. הוא אומר זה כמו מפת הארץ, שכל נקודה שעליה סימן לעיר מכוסה בנייר שיש בו נקב אחד. כשנעביר את הנייר על פני המפה, נראה דרך הנקב עיר אחרי עיר, ונחשוב שכאילו בזמן שנראה את עיר זו, לא נמצא את העיר הקודמת והעיר הבאה. אבל בפועל קיימות כל הערים ביחד אלה שמכוסות הן. כשיורידו את המכסה, יתגלו כולם בבת אחת. כן הוא אצל האדם, שמגלים לו בכל רגע ורגע שבהווה נקודה אחר נקודה ממהותו, שמוסתרת ממנו הנקודה הקודמת שכבר שייכת לעבר. אבל באמת היא קיימת בנפשו ואינה בטלה. וכשיבטלו מן האדם את הסתר הזמן לאחר מיטתו, ויסירו את מכסה העולם הזה, יראה הכל בבת אחת. כל מהותו הרוחנית תתגלה עם, על כל נקודות החושך והאור שבה חטיבה אחת. ואז יראה שהזמן לא היה להסתר, כי הכל הוא הוויה אחת שנמצאת בבת אחת. זהו עולם הנצח שאין בו עבר ועתיד. הנה כי כן, האדם תופס את המציאות בחמש תחושיו, שבהם הוא חווה את ההוויה הגשמית שסביבו, הוא יכול להקל ולהפנים את אשר הוא חש אך ורק בזמן ההווה. העבר אינו יכול לחוש באמצעות חושיו, ועל כן העבר נמצא רק בזכרונו. גם העתיד אינו נתפס בחושיו של האדם, והוא מצטייר בדמיינו בלבד. לכן גם מי שניחן בזיכרון מעולה, אינו מרגיש את מה שאירע בעבר, כפי שהוא חש את מה שעושה בהווה. וכן העתיד נעלם ממנו, ואין כל ודאות ביחס למה שיקרה בו. תחושת הזמן היא מציאות של הסתר, של הגבלה מחשבתית הנובעת מהגבלה חושית של האדם, שמחמתה אין לאדם פרספקטיבה אמיתית של המציאות האובייקטיבית המקיפה השוררת, שהיא מעבר לזמן. נוכח הגדרת הזמן כביטוי גם למושג שאינו משקף מציאות אובייקטיבית, אלא דפוס חשיבה הנובע מן הגבלה של יכולת האדם לתפוס את המציאות, מובן פשר דברי חז"ל אודות יכולתו של עם ישראל לשלוט על הזמן, שרי האדם המגדיר מהותו של זמן אינו פועל במישור האובייקטיבי של הזמן, ואינו משנה את המציאות, אלא מתייחס למהותו הנוספת של הזמן, ומתגבר על המגבלה החשיבתית שלו עצמו. בית הדין, העוסק בקידוש החודש, אינו משנה גורם בעל מהות אובייקטיבית. אדרבה, הכלל הוא, כי כתוב בבבא בתרא קכ"א, מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה. קרי, בית הדין אינם יכולים להסיט את השבת ממקומה, וזמן הבראשית המשקף מציאות אובייקטיבית של תנועת גרמי שמיים אינה יכולה להשתנות על ידי האדם. הארעי אינו משנה את הנצחי. בית הדין יכול לשנות רק את הגדרת הזמן במובן השני של זמן, ואת המועדים הנובעים מכך. הגדרות אלו של הזמן כגורם שאינו משקף את המציאות, אלא את מגבלת האדם להבין את המציאות, ואת דפוסי החשיבה שהוטבעו בטבע האדם עצמו, מאפשרות להבין כי פשר כוחם של בית הדין לקדש את הזמן נעוץ ביכולת ההתעלות של האדם, אל מעבר למגבלות שלו עצמו, שבהם הוא נתון, ויכולתו לפעול מכוח אמונתו ושאר רוחו שבו ניחן. עמך מתגבר האדם על מגבלותיו שלו, כך שיוסר ממפת המציאות אותו מכסה המגביל את הראות לנקודת זמן אחת, על פי המשל של הרב דסלר, הרי שאדם רואה את המכלול וממילא משתבצת כל נקודת ההוויה וכל נקודת זמן בתמונה כוללת ומקבלת מובן שונה. יכולת זו נתנה לעם ישראל בצאתו מעבדות לחירות, והיא המצווה הראשונה שנתן השם לעמו, את שקידשם בקדושתו. שאדם יכול באמת להתעלות מעבר למגבלות שלו ולראות את הזמן מנקודת מבט אחרת. וזה הכור של הבית דין, לקדש את החודשים. בהתאם לכך נמצא שבפנינו יש שני סוגים של זמן. יש סוג זמן שהוא זמן בראשית, תוצר של מציאות אובייקטיבית של גרמי שמיים וארץ. זמן בראשית מבטא את חלוף העיתים כפי שנטבע בטבע העולם, ובאופן שאין יד אדם נוגעת בו לעולם. כזוהי השבת. הסוג השני של זמן הוא זמן בית דין, המשקף את המגבלה האנושית המחייבת אדם לחשוב בתבנית תחומה של התייחסות לעבר, הווה ועתיד. ביחס למונח זה של זמן, האדם הוא בעל הבית, ובידו להתגבר על מגבלות אנוש שלו, להגדיר תקופות זמן שונות ולנסוך בזמן תוכן ומהות. כאלו הם מועדי ישראל. להבחנה זו יש נפקות הלכתיות חשובה, נפקות הלכתית חשובה, עליה עמד הרוגד שובר בספרו צפנת פענח. הרוגד שובר מבחין בין דברים שמועד תחולתם הוא במועד קבוע המוגדר על ידי בני אדם, זמן בית דין, לבין דברים שכל אשר נדרש כדי שיחולו הוא חלוף הזמן במובנו הבראשיתי, כמשקף מציאות אובייקטיבית. זמן בראשית, אז יש זמן בית דין וזמן בראשית. יש מציאות סובייקטיבית התלויה בנקודת מבטו של האדם, יש מציאות אובייקטיבית של זמן בראשית. במקרה הראשון נמצא שהגדרת הזמן היא חלק מהגדרת המצווה, וכל עוד שלא הגיע המועד האמור או נקודת הזמן בלשון הרוגד שובר, אין תחולה למצווה האמורה שלא הגיע זמנה לחול. כך למשל החיוב לאכול מצות בחג הפסח, כל זמן שלא הגיע נקודת הזמן של חג הפסח אין חיוב לאכול מצה, והזמן שלפני הפסח אינו קשור כלל ועיקר למצווה שתתחולל בפרוס החג. זמן בית דין מוגדר על ידי הרוגד שובר כנקודת זמן עם מהות שונה לחלוטין מזו שקדמה לו. זמן זה אינו יכול אפוא להצטרף לזמן שקדם לו, שראה אלו זמנים עם שוני מהותי ביחס לגדר המהות שלהם. משום כך מצוות סוכה, נטילת ארבעת המינים, אכילת מצה, נר חנוכה, קריאת המגילה וכיוצא בזה ממצוות שהזמן גרמן, מצוות הבאות מזמן לזמן, הן באות מזמן לזמן המצוות האלו. אין הבדל בכלל אם ממצוות סוכה של שנה שעברה ועד למצוות סוכה כעת חלפה שנה תמימה או לא, כי העיקר אינו הזמן שחלף אלא נקודת הזמן שאירעה כעת. נמצא כי החיוב חל בנקודת זמן פלונית, והזמן הקודם לא מצטרף כלל לאותה נקודה. זה הרעיון של זמן בית דין. יש מצוות שהזמן גרמן, שזה נקודת זמן שאינה קשורה לזמן שקדם לה. לעומת זאת, במקרה השני, כשעוסקים בזמן בראשית, כל שעלינו לעשות כדי שיחול הדין הוא לספור מניין ימים קבוע. הזמן שקדם לנקודת התחולה מהווה על כן תחילתו של תהליך המוביל לתחולה, כאשר הזמן שחל עובר לאותו מועד אינו שונה במהותו מן הזמן שיבוא אחריו. מקרה זה מגדיר הרובד שעובר כשטח זמן המכוסה בגרגירי זמן פרי מהות זהה, כשאין הבדל בין מהותו והגדרתו של הזמן בנקודת התחולה ובין מהותו והגדרתו של הזמן עובר לנקודת התחולה. על כן, גם הזמן שקדם למועד התחולה מצטרף אל הזמן שאחריו ושייך אל הדין שיחול עם תום התהליך של חלוף זמן האמור. בלשונו של רבנו, בגדר זמן המציאות, עם כוונת התורה השטח, הזמן שיש עד יום זה, או רק נקודת הזמן, ונפקא מינה, שאם מחמת השטח, אז הוא דבר המצטרף, ואם כן הדבר ישנו קודם, רק עדיין לא בא. זאת אומרת, אם זה שטח, אם זה משהו קבוע, אז הזמן הקודם מצטרף, רק לא הגיע זמנו. אבל אם הכוונה רק לנקודה של זמן פלוני, שזה כשבדין קובעים ואין משהו קבוע, אין זמן בראשיתי אובייקטיבי קבוע, אז קודם זה עדיין אינו. אז נפלא מאוד לשנו של הרגע צ'ובר. בגדר זמן המציאות, עם כוונת התורה השטח, זאת אומרת, זמן קבוע, תקופת זמן קבועה, הזמן שיש עד יום זה, או רק נקודת הזמן, שזה לא קשור למה שהיה קודם. ונפקא מינה שימי חמת השטח, אז הוא דבר מצטרף. שטח זה מצטרף למה שהיה קודם. אלא שהזמן עדיין לא בא, אבל אם הכוונה רק נקודה של זמן פלוני, אז קודם זה עדיין אינו. שזה צריך להיות הרוגת שווה. בהתאם לכך, מבחין הגאון בין שני הדינים הבאים, במסכת גיטין, בדף חפתת עמוד ב', מצינו כי אדם שלח גט לאשתו עם שליח, והורה לשליח למסור את הגט רק לאחר חלוף 30 יום. אבל השליח נאנס, ונבצר ממנו להישאר במקום זה 30 יום. רבה יעץ על כן לשליח למסור את הגט לבית הדין, ואלו יבצעו את השליחות בבוא העת. שואלים רבנן את רבה, כיצד יכול השליח למנות את בית הדין? הרי במועד תחולת הגט בעוד 30 יום יהיה השליח במצב של נבצרות מלקיים בעצמו את השליחות. הוא לא יוכל לקיים את השליחות, ואין אדם יכול להפקיד בידי שלוחו כוחות שאין לו עצמו. מתרצת הגמרא, כיוון דלוותר תלתין יומים מצים מגרש כשליח שניתן לגירושין, ומכיוון שלאחר 30 יום ניתן לגרש, הוא כשליח שניתן לגירושין. כלומר, כיוון שבית הדין מסוגלים לגרש בבוא המועד, והשליח כעת מסוגל לגרש, הרי שהוא נחשב כבעל יכולת לגרש גם בעוד 30 יום באמצעות בית הדין. ונשאלת השאלה, מה פשוע של תשובה זו? הן במועד תחולת הגט, השליח אינו מסוגל לגרש, אז מה זה עוזר לי? שאחרי 30 יום אפשר לגרש, והשליח יכול עכשיו לגרש, אז הוא יכול למנות אותה. מה זה עוזר לי? שאחרי 30 יום הם יכולים לגרש, אבל אחרי 30 יום הוא לא יוכל לגרש. מה מסייעת בידינו העובדה כי כעת, בטרם שחלפו 30 יום בידי השליח לבצע את הפעולה? אין זאת אלא שמתחילים למנות בתוך ה-30 יום את יכולותיו של השליח לתת גט. הכיצד? הרי הזמן שיחול בו הגט הוא רק בעוד 30 יום. קושיה אחת, ברמב"ם בהלכות שבועות פרק ו' הלכה י' ד' פסק אין מתירים נדר או שבועה שעדיין לא חלה. כלומר, אדם יכול להתיר נדר רק לאחר שהגיע מועד תחולתו. לכן ממשיך הרמב"ם ופוסק כי אם היה עומד בניסן ונשבע שלא יאכל בשר 30 יום מראש חודש אייר וניחם, אינו נשאר עד שייכנס אייר. כלומר, למרות שאדם מתחרט על הנדר כעת ויודע בבירור כי והגיע מועדו בראש חודש אייר, הוא יבקש להישאל על הנדר, אינו יכול להקדים לעשות כן כעת, ועליו להמתין עד הגיע מועד התחולה כדי להביא לביטול הנדר. מדוע אינו יכול לעשות כן כבר כעת, שעה שברור לו כי עוסקים במועד שבוודאי יגיע? הגאון הרוגצ'ובר מבהיר את ההבחנה בין שני הדינים הללו באמצעות ההבחנה האמורה בין שני מושגים של זמן. בסוגיה במסכת גיטין, הבעל לא התכוון שהגט יחול ביום שיש לו הגדרה או מהות מסוימת בבחינת זמן בית דין. אין אנו מצפים לנקודת זמן, שכן אין שום דבר מיוחד ביום השלושים המייחד ומבדיל בינו לבין הזמן שלפניו. כל שהבעל רוצה הוא שיעברו 30 יום עד למתן גט. בנסיבות אלו בפנינו שטח זמן שבו גם הזמן שקדם למועד התחולה מצטרף אל הזמן שאחריו ושייך אל הדין שיחול עם תום התהליך של חלוף הזמן האמור. ממילא, אם יש בידי השליח כשירות לביצוע הפעולה כעת, הרי שבידו להאציל כוחות אלו לשליח אחר. הכשרות המשפטית של השליח לבצע את הפעולה קיימת בזמן הרלוונטי, המתחיל להימנות כבר כעת, שכן אין הבדל בין הזמן הנוכחי לבין מה שיקרה בעוד 30 יום. העובדה כי הפעולה רחוקה מאיתנו מרחק של שטח זמן אינה שונה ממרחק בשטח פיזי, שבריא כי אין בו כדי למנוע מינוי שליח, אדרבה, כדי להתגבר עליו ממונה שליח שהוא ידו הארוכה של השולח. הזמן במקרה הזה משקף רק מגבלה פיזית ולא מפריע משפטית, מכיוון שאנחנו עוסקים בזמן בראשית, כשאין איזשהו ייחוד שיערה רק בעתיד. לעומת זאת, בכל הנוגע להתרת נדר, בפנינו אדם שניצב בחודש ניסן ונשבע שלא יאכל בשר ב-30 יום מראש חודש אייר. ראש חודש הוא באופן מובהק זמן בית דין, ובפנינו הגדרת נקודת זמן שיש לה ייחודיות ומהות משלה. במקרה זה לא ניתן לצרף לכך את הזמן שקדם לאותה נקודה, שהרי ייחודיות בנקודת הזמן האמורה המבחינה ומשנה אותה מכל מה שהיה לפניה. אכן, אילו היה נודר תולה שבועתו רק בחלוף זמן ולא בתחולת מועד מסוים כמו ראש חודש, הרי שהיינו אומרים כי הזמן הוא זמן בראשית, וניתן היה להישאל על הנדר כבר כעת. ברגע שהוא אמר ראש חודש, אז זה נקודת זמן מיוחדת שאינה מצטרפת לזמן שקדם לה, ולכן הוא צריך לחכות עד אותו זמן. אבל כשמדובר בשטח זמן, זה רק עניין, זה כמו מרחק פיזי, זה יגיע, אבל זה קשור גם לזמן שקדם. אם הוא אומר בעוד 30 יום, אין משהו שמייחד את היום ה-30, זה זמן בראשית, זה לא זמן בית דין שבית דין קובעים, וממילא הוא יכול כבר עכשיו למנות שליח אפילו שבו 30 יום הוא לא יהיה מסוגל לגרש. הבדל זה בא לידי ביטוי מרהיב ביחס להגדרת ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הרב אלבסקי בשאלות ותשובות חיי עולם נטע בסימן י' מציין כי הוא שאל את הגאון הרוגצ'בר האם יש לברך ברכת שהחיינו ביחס לברכת החמה שחלה אחת ל-28 שנים. על כך השיב לו הרוגצ'בר כי כאן הזמן הוא שטח שבעקבותיו חוזרת חמה למקומה, וממילא אין כאן והגיענו לזמן הזה. ברכת החמה היא בגדר זמן בראשית מובהק, זה משהו טבעי ולא בגדר זמן בית דין. זו מציאות פיזית המתרחשת ולא זמן שיש לה מהות מיוחדת המוגדרת על ידי בית דין. על כן אין מקום לברך על כך ברכת שהחיינו הנאמרת על זמן ייחודי שגדר המהות שלו חלה לראשונה כעת ולא הייתה קיימת קודם לכן. ולסיום דברינו המתוקים מאוד, לפני שנסיים נביא את לשונו של הרוגצ'בר בקשר לשאלה של ראש חודש לעומת בעוד 30 יום של גט. נפגמינה בין אם מקפיד על המציאות של היום או אם מקפיד על שטח הזמן שבין זה לזה, כי אז הזמן מחובר, אבל אם הקפידה היא ליום פלוני הווה כמו מחוסר מעשה. ודוק, אם אדם אומר לא אוכל בשר 30 יום מראש חודש אדר או יר, הרי שהוא תלה את זמנו בנקודת זמן ובזמן מיוחד שעדיין לא הופיע, שרי עכשיו זה לפני יר. כמו כן, אם אמר לשליח לגרש בחנוכה, הרי שהשליחות לא תחול, וזו שליחות, אם הוא לא יוכל לגרש בחנוכה, זו שליחות שלא ניתנת לגירושין. אבל אם תל השבועתו וגיתו רק בחלוף זמן, הרי שהזמן עצמו מאוחד, ואין גורם שלישי שמייחד את הזמן. במקרה זה, זה נקרא שזה התחיל כבר כעת. זה שטח זמן. הרוגצ'בר אומר, זה הזמן מחובר. אבל אם זה יום פלוני, זה מחוסר מעשה. זה אם זה יום ייחודי שבית דין יקבו שיש גורם שלישי, אז כבר זה נקרא שהזמן עוד לא חל. דברים עמוקים מאוד. אז לסיום, דומה כי ההבחנה בין זמן בראשית שאינו אלא מציאות אובייקטיבית זורמת ובין זמן בית דין בא לידי ביטוי מוחשי בדו שיח שתנהל בין אמנואל מורנו, השם ינקום דמו, סגן אלוף בסיירת מטכ"ל, אשר נהרג במלחמת לבנון השנייה, ובין חברו מהיחידה ששמו סתיו. השיחה התנהלה כמה שעות לפני העלייה למסוק, כאשר היה חשש כי טיל יפגע במסוק מעל לבנון. מנואל שאל, מה אתה עושה במידה וחס ושלום המסוק שלנו חוטף טיל ונותרו לך 10 שניות לחיות עד ההתרסקות? סתיו השיב, לא יודע, אני משער שיהיה מאוד עצוב ומפוחד, עצום עיניים ואחכה שזה ייגמר כמה שיותר מהר ובלי הרבה כאב. ומנואל ענה לו, מה שאני אעשה וזה גם מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד שמע ישראל. סתיו ענה, בסדר, אז אני אגיד שמע ישראל, אבל מה זה ייתן לך? הרי בכל זאת המטוסוק יתרסק שנייה ואחר כך כולנו נמות. מנואל אמר, אם נשארות לאדם 5 שניות לחיות ועדיין יש משמעות לחייו ושאיפה למה שאחריהם. משמע, לחיים יש משמעות. אם לעומת זאת, באדם נותרו 5 שניות לחיות, ואיננו מבין את חשיבות השניות הללו, אז כנראה אין משמעות לכל החיים שלו. הבה נתרגם את הדברים הללו לכדי כלל ברור. זמן ניתן למדוד כרונולוגית, אך בהקשר זה הזמן הוא כלי שהוא כשלעצמו ריק, והתוכן שלו מתמלא על פי פעילות האדם. אם מודדים זמן בצורה זו, הרי שב5 שניות האחרונות לפני שהטיל מרסק את הכל, אין מה לעשות. ואם אין מה לעשות בזמן הזה, הזמן נשאר כלי ריק. במקרה זה נמצא כי לזמן אין משמעות, אבל זמן יכול להיות גם בעל ייעוד. לכל רגע מן החיים של אדם, של עם, יש ייעוד ייחודי שאין זולתו. לכל רגע נתון, יש את המשימה שיש להגשים באותה הזדמנות ייחודית. הזמן יורד עם המשימה שלו ועם הייעוד שלו לכל זמן ועת לכל חפץ, כתוב בפסוק. כל רגע הוא כלי להגשמת הייעוד של אותו רגע. אם כך, ברור שלכל שבריר שנייה יש משמעות. ל5 השניות האחרונות יש ייעוד, תשובה, להתכונן לעולם שאחרי, לראות את העתיד שאחרי נקודת הסיום, את ההתחלה שבאה מיד אחרי כל סקירת מאגר. 5 שניות הללו הם זמן עם משמעות אדירה אצל אדם מאמין. הם הראווה דרעבין שלו והחודש אלול שלו. אם כך מביט האדם על הזמן, ברור לגמרי שלכל החיים יש משמעות אחרת. דבר זה אינו מתבטא רק במתן מהות ל5 השניות האחרונות, אלא במהות החיים כולה שמשתנה. זה פשרו של זמן בית דין. נו, למדנו הלכה, פילוסופיה, מוסר, הדברים היו ממש נפלאים. ורצון שנזכה כולנו להשכיל ונצל את זמננו בצורה המקסימלית ביותר, דברים טובים, ונגשים את הייעוד שלנו, להיות עם סגולה, ולעבוד את השם תמיד בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.